הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky!
CinemaScope.
Yeah!
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
Hi, this is the radio.
That's a DJ.
No, hi, better.
סינמסקופ ברדיו הקצה. עדיין בבית, עדיין בסגר, עדיין הכל סגור מסביב. שנת 2021. תוכנית מספר 282, 19 בינואר 2021, וו שוות תשפ"א. נדבר על סרטים, תוכנית דיבורים. אם אתם שומעים את סינמסקופ ברדיו קצה בפעם ראשונה, אז תודה לקואמי שבזכותו אני פה, תודה לכם שאתם מאזינים. ורוב התוכנית אני מדבר על סרטים, ובשנה האחרונה על סרטים שבעיקר אפשר לראות בבית. אני משתדל לדבר על סרטים שאפשר לראות באופן קל, בלחיצת כפתור, עם מנוי חוקי, לא תמיד זה מצליח, השבוע תהיה דוגמה לזה. וכמו שהבטחתי בתחילת ינואר, לפחות את ההתחלה של שנת 2021 אני מקדיש לשירים של 1981. אנחנו מקליטים ביום של גשם, אז אני מתחיל עם תחזית מזג האוויר. מדנס. אני קצת מקדים את זמני, זה נזק בקיץ של 1981, אבל 40 שנה. יום אפור.
Yeah.
הייתי בן 13, בר מצווה ב-1981, ומדנס היו אהובים עליהם מאוד, כי לכאורה הם נשמעים מאוד מאוד שמחים, מליזים, אפ ביט ואפ טמפו, אבל השירים שלהם היו מאוד עצובים ומדוכדכים ומלנכולים מתחת. ואני חושב שהמיקס הזה קודם כל לימד אותי מה זה פופ אמיתי, וכל מה שבא אחר כך לתוך חיי, Pet Shop Boys ו-Depeche Mode, הכל היה צבוע בצבע הזה של משהו שהוא קצבי ושנשמע אולי אפילו שאפשר לרקוד אותו, אבל מבפנים היה בו משהו בו עצוב. אני חושב שגיל ההתבגרות הוא בדיוק כזה. בחוץ אנחנו משחקים עם החברים, ובפנים אנחנו לא מבינים כלום עם מה שקורה. 1981, פלשבקים, לפני 40 שנה, מי היה מאמין, והמוזיקה הזאת עדיין עובדת. בואו נתחיל לדבר על סרטים. בואו נראה מה קורה בנטפליקס. נטפליקס הודיעו לפני שבוע, הוציאו טיזר, טריילר, הודעות לעיתונים, והכריזו על 71 סרטים שמולכים להוציא בשנת 2021, 71 סרטים, הכותרת שלהם זה סרט בשבוע, אבל אם אתם עושים חישוב מהיר, אתם רואים ש71 סרטים זה יותר מסרט בשבוע, זה סרט וחצי בשבוע. אני מניח שלא כל הסרטים שמבטיחים שיצאו בשנת 2021 באמת יהיו מוכנים לשנת 2021, הרבה מהסרטים המובטחים נתקעו בהפקה בגלל הקורונה, אז חלקם מנסתם יידחו לקראת סוף השנה, ובטח חלק מהם גם יידחה לשנת 2021, ואני מניח שהם יקנו סרטים לאורך השנה, אז חלק מהסרטים ילכו, חלק מהסרטים יתווספו. וזהו, זה ההבטחה שלהם, 71 סרטים, ויש להם יופי של כוכבים ויופי של הבטחות. רוצים קצת name dropping? יש כמה סרטים שמסקרנים אותי. מערבון שחור, מערבון כבר מעניין, The Harder They Fall, עם אידריס אלבה, על שחקנים שחורים במערבון, שזה איזשהו סוג של חידוש. צבא המתים, זק סניידר, ממשיך את סגת שחר המתים שלו, והרימקים שלו לליל המתים החיים. גם יכול להיות מעניין לראות את זק סניידר חוזר לעולם שמחוץ ל-DC קומיקס. טיק טיק בום, הסרט הראשון של לין מנואל מירנדה מביים, זה מיוזיקל שכתב ג'ונתן לרסון המנוח, מי שכתב את רנט, משהו שאני מניח של לין מנואל מירנדה יהיה מזדהה איתו, על מוזיקאי שמחכה שההצלחה הגדולה כבר תגיע אליו. סרט שמאוד מסקרן אותי, לא שמעתי עליו לפני ההכרזה הזאת, סרט שנקרא הבריחה מספיידר-הד עם קריס המסוורת', שזה מבוסס על סיפור קצר, סיפור מדע בדיוני קצר של ג'ורג' סונדרס שהתפרסם בניו יורקר, ומה שמעניין הוא שחוץ מזה שזה מדע בדיוני, או עתידני, לא יודע אם זה ממש מדע בדיוני, זה שזה סרט שג'וזף קוסינסקי ביים, הוא כבר ביים אחרי הסגר של הקורונה בסוף 2020, כלומר זה סרט שנמצא עכשיו כבר בעריכות ובאפקטים, אז הוא מן הסתם יהיה אחד הסרטים האחרונים של שנת 2021, אבל מה שמעניין זה שג'וזף קוסינסקי ביים את טופגן מבריק, שהיה צריך לצאת בשנת 2020 ונדחה בגלל הקורונה, אז אם בתי הקולנוע ייפתחו מחדש, אז יהיה לנו שני סרטים של ג'וזף קוסינסקי, שני סרטים גדולים של ג'וזף קוסינסקי בשנת 2021, גם טופגן מבריק בבתי הקולנוע, וגם הבריחה מספיידר-הד, זה נשמע מעניין. אישה בחלון, גם סרט שמסקרן אותי, ג'ו רייט, שהוא במה שאני מחבב, הוא לא יציב ולא אחיד, אבל הסרטים הטובים שלו באמת טובים. תסריט מטרי סילץ, שהוא מחזאי מרתק ומאתגר, אנחנו מכירים אותו גם כשחקן, הוא קצת שיחק את המוציא לאור בנשים קטנות, וזה עיבוד לספר של AJ Finn, ספר שגם יצא בעברית, שנכתב בהשראת החלון האחורי, אימי אדמס בתפקיד הראשי, בתורה גורפובית שבולשת על השכנים בחלון ממול, ושני סרטים יקרים, סרטים שהושקע בהם די הרבה כסף, נראה לי, מה זה נראה לי? ידוע. Red Notice, סרט אקשן, קומדיית אקשן עם גל גדות, ריין ריינולדס ודוויין ג'ונסון, שזה הסרט הכי יקר שנטפליקס מימנה עד עכשיו. התקציב המקורי היה 135 מיליון, אחר כך עולה ל-150 מיליון, ובגלל שהם עצרו את ההפקה באמצע הקורונה במרץ, והיו צריכים לחדש אותה בספטמבר, אוקטובר, אחר כך את החצי השני, אז נראה לי שכבר התקציב הזה התנפח, מה זה נראה לי, שוב, דיווחים שהתקציב הזה התנפח כבר לקרוב ל-200 מיליון דולר, ואם אתם עוקבים אחרי הדיווחים, מבחינת שירותי הסטרימינג, שהסרטים הגדולים של שירותי הסטרימינג, הגדולים, אלה שמצפים שיהיו מושכי קהל וסרטים שיביאו מנויים חדשים, אז זה כבר הסכום שמתאים אליו, 200 מיליון דולר לסרט. אמזון קנו עכשיו סרט ב-200 מיליון דולר. אז אני חושב ש-HBO Max משלמים בסביבות ה-200 מיליון דולר לזכויות של הסרטים של אולפני וורנר שיוקרנו אצלם. זה כבר נהיה הסכום, אז Red Notice. הבמה הוא רוסון מרשל תרבר, שבימת גורד שחקים, אז אני לא מצפה ליותר מדי מהסרט הזה, כי הוא לא היה במה מספיק טוב. גורד שחקים לא היה סרט מספיק טוב, אבל אני מקווה שזה יהיה סרט לפחות סימפטי, אבל כן, הגל גדות, זה כנראה הצ'ק הכי גדול שלה בסרט הזה. וסרט מסקרן שגם הוא נראה לי שיגיע רק בסוף שנת 2021, Don't Look Up, סרט החדש של אדם מקיי, הבמאי של מכונת הכסף, של סגן הנשיא, עם ליאונרדו דיקפריו וג'ניפר לורנס. גם כאן זה מין סוער סרט עתידני או מדע בדיוני על מדענים, שמנסים לזהיר את כדור הארץ, את העולם, שהאסטרואיד עומד להתנגש בכדור הארץ. יש גם את פינוקיו של גיירמו דל טורו, אני לא בטוח שהוא יהיה גמור לשנה, הוא לא הופיע בהכרזה, בוויקיפדיה כותבים שהוא אמור לצאת השנה, אבל הוא לא הופיע בהכרזה של סרטי 2021, אז אני לא בטוח. הסרט הראשון מתוך ה-71 האלה יצא בסוף השבוע האחרון, סרט שנקרא בעברית שטח קרב, ובאנגלית Outside the Wire. ועד עכשיו הייתי כאילו מין סוג של פרסומה של נטפליקס, אמרתי, וואו, תראו איזה סרטים, כמה סרטים יש להם, ואילו להם גם סרטים, לפחות מבין ה-71 ספרתי 10 סרטים שהם לא סרטים אמריקאים, לא סרטים דוברי אנגלית, אז גם סרטים זרים, יש שם סרטים שאמורים להיות סרטים יותר סרטי אוסקרים אולי, גם לשנה הזאת וגם לשנה הבאה. אז עד כאן החלק כפרסומי, אבל עכשיו בואו נדבר על הסרטים עצמם, ולא יעזור, למרות של נטפליקס הוציאו סרטים שאהבנו, אני חושב שבמקרה הזה הכמות היא לאו דווקא עדות לאיכות. לפעמים אם הכמות באה איכות, אבל אני חושב שבאולפני קולנוע אנחנו מגלים שככל שאולפן יוצר יותר סרטים, מפיק יותר סרטים, ככה השליטה שלו על האיכות שלהם הולכת ומצטמצמת. וכשאני חושב על המספר הזה, 71 סרטים, אז יש שני אולפנים שאני חושב עליהם, בהווה ובעבר, או בעבר הקרוב, העבר הרחוק. ראשון זה אולפני קנון, חברת ההפקה של גולן וגלובוס בשנות ה-80, שפשוט הפציצו עם כמות עצומה של סרטים, רצו להוציא הרבה סרטים לבתי הקולנוע, וגם לדיווידי, לא היה דיווידי, לקלטות וידאו, היה להם שוק גדול בוידאו. אז הם, וכל מישהו שהוא בעל שם, במאי או שחקן שרצה לעבוד איתם, הם מיד יחתימו אותו ונתנו להם איזשהו סוג של קארט בלאנש של היוצרים לעשות מה שהם רוצים, והתוצאה היא שהם עשו הרבה סרטים, אבל אף אחד מהסרטים האלה לא באמת היה טוב, וגם אף אחד מהסרטים האלה, חוץ מבודדים, מחץ הדלטה וכאלה, גם לא מאוד הצליח, לכן הכמות הזאת בסופו של דבר גם מוטטה את האולפן. בשנת השיא של קנון הם הפיקו 32 סרטים. לא, סליחה, 37 סרטים בשנת השיא שלהם בשנת 1987. כלומר, נטפליקס מכריזים עכשיו על יותר, על פי שניים מזה, על 71 סרטים. איך אני לא יודע, אני יודע שסקוט סטובר עומד בראש מחלקת הקולנוע, ואני יודע שאין שם מערכת כמו באולפנים או ליוודים של שממש עושה בקרת איכות לסרטים. הם מאוד מאוד סומכים על המפיקים שהם נותנים להם ועל היוצרים, ושוב נותנים להם איזשהו סוג של חופש יצירתי. זה אחת הסיבות שיוצרים אוהבים לבוא אליהם, אבל התוצאה היא שהסרטים מגיעים לא מספיק גמורים. הדוגמה השנייה היא חברת ניו מילניום, גם חברה של ישראלים, חלקם יוצאי קנון, שגם הם מרבים בתפוקה, והתחושה היא שרוב הסרטים שלהם הם בעצם בי-מוביז. לעתים נדירות יצא להם סרט שהוא גדול ומשמעותי ובאמת באמת טוב, כל השאר הסרטים הם בי-מוביז. עכשיו, יש לי חיבה גדולה לבי-מוביז, אבל האם נטפליקס היא רוצה בעצם נכנסת לנישה הזאת של אנחנו חברה של בי-מוביז, הסרטים הגדולים והמושקעים, ואלה שעברו את כל התהליכים באולפנים, ושהקרנות המבחן וכן הלאה, שאולי ייסרו את היוצרים, אבל עזרו לחדד את הסרט, לשפר אותו, להנגיש אותו, לצמצם אותו, לקצר אותו, כל הדברים האלה שקורים באולפנים, לפעמים זה סיפורי בלהות מבחינת יוצרים, אבל אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מקבלים, גם בסרטי האקשן הגדולים, אנחנו מקבלים סרטים קצת יותר גמורים, קצת יותר אפויים עד הסוף, ובנטפליקס אני לא מרגיש שהסרטים אפויים עד הסוף, והיא הדוגמה הזאת של הסרט שיצא בסוף השבוע האחרון, Outside the Wire, שטח קרב, היא דוגמה מצוינת. יש פה במאי שעשה סרטים לפני זה, מיכאל הולפסרום, כן, במאי שוודי במקור, אבל הוא ביים את תוכנית בריחה עם סילבסטר סטלון וארנולד שוורצנגר, וזה מתאים, כי הסרט החדש בהחלט היה יכול להיות סרט של סטלון ושוורצנגר בשנות ה-80, ויש לו כוכב בוגר היקום הקולנועי של מרוול, את אנטוני מקי, שמגלם את פלקון בסרטים ובקרוב בסדרות של מרוול, ויש לו סרט שמתחיל עם כאילו איזושהי סוג של אמירה על זה שבעתיד, הסרט מתרחש 15 שנה לתוך העתיד, אמריקה עדיין השוטר העולמי, שולחת חיילים, ולא רק חיילים, אלא גם רובוטים, אל שדה הקרב, ומפטרלת בתוך מלחמת אזרחים של איזשהו דיקטטור במזרח אירופה. אז זה מתחיל מעניין, כי יש שם אקשן ופיצוצים ומלטים שמפציצים, איזשהו סוג של דילמה מוסרית, האם לנטרל משגר שעשוי להרוג יחידה בת 38 חיילים, או פלוגה בת 38 חיילים, במחיר שזה ירוג בוודאי שניים מהם, ועל חייל שמקבל את ההחלטה ועובר על פקודה ישירה, ולכן הוא נשפט ונשלח לשדה הקרב כדי לראות מקרוב איך זה נראה כשמישהו מקבל החלטה תחת אש ולא מבעד למסך מחשב. אז זה מתחיל עם כמה וסרט מסקרן ומעניין בתחילה על מוסר של מלחמה, מהתפקיד בני המוסר האנושי מול מוסר של מכונה בקרב. כל הדברים האלה מתחילים, ממש בהתחלה חשבתי שיש פה איזשהו סוג של מין אני רובוט בשדה הקרב, רעיונות כמעט אסימובים, אבל ככל שהסרט מתפתח, אני פתאום מתחיל לחשוב שאולי כשצריך לעבור על 71 סרטים, לאף אחד בנטפליקס לא היה זמן לקרוא את התסריט עד הסוף. אז הם קראו את ה-20, 30 עמודים ראשונים, ואומרו, מעניין, יש פה רעיונות מעניינים של מוסר במלחמה, ומוסר טכנולוגי, מקומות לקטעי אקשן ולקרב ולמלחמה, זה מתחיל קצת אינטנסיבי, יופי, יאללה, מאשרים, ואף אחד לא קרא את ההמשך, והמשך התסריט פשוט הולך לכיוונים כל כך שונים מהמקום שבו זה התחיל, וכאילו איזשהו סוג של אילתורי, איך נעשה טוויסטים בעלילה, מבלי שהם באמת יהיו מוצדקים מהמקום שבו התחלנו, אז הסרט הולך ונהיה משונה ומיותר ככל שהוא נמשך, ואז גם אנחנו מגלים שהקולנוע בו לא מספיק משמעותי, לא מספיק מעניין. אני אומר את הדבר שאני שחוזר מאז שאני מדבר על, על, על קולנוע. כשיש לסרט איזשהו סוג של צד ויזואלי וירטואוזי, אם זה אקשן, אפקטים, פעלולים, אז הצד הויזואלי הזה הוא מספיק חזק בשביל שנגיד לא מעניין אותי העלילה, אני הופך את הסרט הזה לאיזשהו סוג של אלמנט ויזואלי שנעים לראות אותו, שיש בו איזשהו סוג של התותנות קולנועית, ואז העלילה היא באמת משנית. בסרט הזה ברגע שאנחנו מבינים שהצד הקולנועי לא מספיק, לא מספיק מעניין, לא מספיק מלוטש, לא מספיק מוכשר, ושגם האפקטים והקרבות, כל עיקר המאמץ הושקע בסצנות הפתיחה, אז אנחנו נותרים עם העלילה, ואז העלילה צריכה להיות מספיק מעניינת בשביל שנלך עם זה, והיא הולכת ונהיית תמוהה ומיותרת. וכלומר, מיד אחרי ששמעתי את ההכרזה על כל הסרטים שעומדים לבוא לנטפליקס, ראיתי את הסרט הזה ומאוד דאגתי. למרות שאנחנו יודעים את המצב, נטפליקס בשנת 2020 הוציאה כמות עצומה של סרטים איומים ונוראים. היו גם סרטים טובים, אני מודה. אבל כמות עצומה של סרטים, לא סתם סרטים בינוניים, ממש סרטים איומים. אז הייתי נזהר מההתלהבות הזאת. מה-71 סרטים, המספר הזה, המספר מבטיח, שהוא, כשוב, אם אתם מחפשים איזשהו סוג של הצדקה למינוי, אז כן, ומתוך זה שאנחנו מניחים שיקח עוד כמה שבועות טובים עד שבתי הקולנוע ייפתחו, ועד שנרגיש בטוחים ללכת לבתי הקולנוע, ועד שהסרטים המשמעותיים יגיעו לבתי הקולנוע, אז יש לנו עוד כמה שבועות לראות סרטים בבית, אז אוקיי, נטפליקס יעבור איזשהו סוג של סם חלופי, וחלק מהסרטים יהיו מן הסתם מספיק משמעותיים בשביל לעמוד בפני עצמם, אבל אני חייב להגיד שכשראיתי את המספר הזה 71 סרטים, במקום להתלהב, זה עשה לי ההפך, זה הדאיג אותי. גם סרט אחד בשבוע, אם היו אומרים, עושים 52 סרטים, גם זה, לא יודע, אם זה היה מרגיע אותי. אני חושב שרוב האולפנים עובדים על משהו כמו סרט משמעותי אחד בחודש. חלקם יותר, שני סרטים בחודש, אז אנחנו מגיעים ל-24 סרטים. אבל 71 סרטים, וואו, איך אפשר לעמוד בזה? ואני חושב שאנחנו רואים את הבעיותיות של, בשיטת העבודה הזאת. אז נטפליקס, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו נעזרים בכם. אבל לא יודע, משהו חסר לי שם. חזרה ל-1981, אני רוצה לנגן לכם עכשיו את אחד השירים שאני חייב בעולם, והוא יצא ב-1981, כלומר אני מכיר אותו 40 שנה, ואני כל כך אוהב אותו, משהו בצליל שלו. זו הייתה שנה באמת שגיליתי את הצליל האלקטרוני המסונטז, שהסינתסייזרים אפילו ניסו לדמות צלילים אורגניים או אקוסטיים, אלה נשמעו מראש מאוד 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 אלקטרוני, וזה כל כך היה לי נעים, לא יודע, הייתי בין הדור הזה שאהב את המכניקה. OMD קוראים להרכב Orchestral Maneuvers in the Dark, לאלבום שלהם מ-1981 קוראים Architecture and Morality, אדריכלות ומוסר. וזה השיר שלהם מ-1981. למעשה בתחילת 1981 עדיין השיר הקודם שלהם צעד במצדים, אינו לגי, אבל הוא שיר קצת נדוש בשביל לנגן פה. זה שיר מסוף 1981, סוביניר, מזכרת, באמת אחד הצלילים שאני אוהב בעולם. גם התקופה שבה התחילו הקליפים, וואו, הכל היה חדש מבחינתי במוזיקה באותה תקופה. עם חזרה לקולנוע בבית, בטלוויזיה, בואו נדבר רגע על HBO Max, שירות הסטרימינג של HBO ו-Warner Brothers. הוא לא זמין בארץ, ולא נראה שהוא יהיה זמין בקרוב עדיין, אם אני מבין נכון, הם כאילו קצת שומרים אותו בבלעדיות לאמריקה בשלב הזה, ככה אני מבין. דיסני פלוס בדרך לישראל, אני לא יודע בדיוק מתי, אבל הם בדרך, HBO Max, מתי שהוא יגיע, אבל לא נראה לי שזה יהיה בקרוב. ואני לא מצליח להבין בשלב הזה מאף אחד מה קורה עם הסרטים של HBO Max. הם לא מגיעים ל-VOD בארץ, למרות שיש הסכמים עם HBO, והאם הם יגיעו לבתי הקולנוע, כשבתי הקולנוע יפתחו? לא ברור. אבל יצא השבוע סרט ב-HBO Max, ואני חייב לדבר עליו, אני מרגיש חובה לדבר עליו, אבל אני לא יכול להגיד לכם איפה לראות אותה, אלא אם כן אתם מיומנים בלראות סרטים שיצאו בסטרימינג באמריקה, ואם כן, אז חפשו אותו, כי אני ממש חיבבתי אותו. אבל הוא הפתיע אותי, תכף אני אסביר למה הסרט הפתיע אותי, שאהבתי אותו בכלל. יש בו קונספט שהייתי ספקן לגביו, אבל אהבתי אותו. הסרט נקרא Locked Down בסגר או הסגר, והוא הסרט חדש של דאג ליימן. דאג ליימן במאי של גו ושל סווינגרס ושל The Born Identity הראשון, במאי אקשן שאני מאוד מחבב. יש לו שרם ויש לו גרוב, ואני אוהב את האנרגיה שלו, ובאמת אני חושב שרוב הסרטים שהוא ביים הייתה לי סימפתיה גדולה אליו, כי במאי אקשן הוא מצוין, ביים את קצה המחר, סרט ש לא מספיק הצליח ולא מספיק קיבל תשומת לב, אבל סרט שממש אהבתי אותו, סרט מדע בדיוני עם תום קרוז ואמילי בלנט, זה דאג ליימן. דאג ליימן והתסרטאי סטיבן נייט יצרו סרט בזמן הסגר בלונדון. זה סרט שהם התחילו להגות אותו ביולי, גמרו לכתוב אותו בספטמבר, צילמו אותו באוקטובר, והנה בינואר הוא כבר משודר ב-HBO Max, והוא עדיין מדבר על מה שקורה ברגע זה, כי הוא מתרחש בסגר בזמן שבלונדון עדיין יש סגר, או שהסגר בא והולך וחוזר ונפתח ונסגר, אז הסרט כאילו למי שצופה בו באנגליה, או אפילו במקומות באמריקה, הוא עדיין מאוד רלוונטי, הוא לא מרגיש מוסד תקופתי, אני מניח שכשאנחנו נראה אותו בעתיד הוא יראה לנו כמו סרט תקופתי, וחשבתי על זה שלעשות סרט בזמן הסגר ולהוציא אותו עדיין כשהסגר מתקיים, כשהקורונה עדיין רלוונטית ועדיין מתפרצת, קצת מזכיר את התגובה המהירה של הוליווד ושל התעשייה הבריטית בימי מלחמת העולם השנייה, סרט כמו גברת מיניבר שמתרחש בימי הבליץ על, על, על לונדון, אפילו סרט כמו קזבלנקה, שיש מלחמה באירופה ויש כבר סרטים שנכתבים והם צולמים מהר ומגיבים לדבר הזה, והם סרטים טובים, והם סרטים שגם זוכים באוסקר, וסרטים שהם רלוונטיים והם ראויים לצפייה עד היום. עכשיו, היה לי ברור, ולכולם ברור, שאנשים עובדים על סרטים שעוסקים בסגר ובקורונה, וזוגות שנתקעים ביחד בזמן הסגר, ואני חושב שזה הסרט הראשון, הסרט הלילתי הראשון, כבר היו כל מיני דברים בטלוויזיה, קצרים יותר, קטנים יותר, כולל כאן בישראל, אבל לפחות זה סרט המשמעותי הראשון, אבל זה סרט הראשון שיוצא שמתעסק בנושא הזה, והם השיגו את נטפליקס בערך שבועיים, שבועיים שלושה, כי בתחילת פברואר יצא בנטפליקס סרט שנקרא מלקולם אנד מרי, ששואף גם להגיע עוד הגיע לאוסקרים השנה, וגם הוא נכתב וצולם ומתרחש בסגר בניו יורק, וזה הסגר בלונדון. אז שני הסרטים האלה צולמו והופקו במקביל. יהיה לי מעניין לראות איך סם לוינסון, הבמאי והתסריטאי של מלקום אנד מרי, לאיזה כיוון הוא לקח את הסרט שלו, אבל דאג ליימן לקח את הסרט שלו לכיוון מעניין, ובעיקר אני חושב שההישג הגדול של הסרט זה לא רק עצם זה שהוא נעשה, אלא הכתיבה שלו. כתוב נורא יפה, סטיבן נייט, תסריטאי של תסריטאי של לוק, גם ביים את לוק, היוצר של הסדרה פיקי בליינדרס, היוצר של מי רוצה להיות מיליונר. כתב עוד דברים שמאוד אהבתי, שפרחו לי מהראש ולא כתבתי לפניי. סטיבן נייט כתב, זה מין תסריט שנראה שהוא כתב בשבונג אחד, רואים שהוא תסריט שאם הוא היה משכתב אותו, היה בונה אותו קצת אחרת, אבל כנראה זה פרץ מתוכו, וזה כתוב מאוד יפה, וזה סיפור של זוג, זה בסוף לדבר העיקר, עיקר הסיפורים שלנו שנקבל במבול הזה של סרטי הקורונה, זה על זוגות שתקועים ביחד, לפחות הסרטים שלא התעסקו בצד של המחלה, אבל אלה שבאמת תקועים יחד, וזה זוג שעמד להיות רגע לפני פרידה, עמדו להיפרד, ואז הגיע סגר והם תקועים ביחד באותה דירה ולא יכולים להיפרד. אן הת'וויי אמריקאית צ'וויטל אג'יופור הבריטי עם הזוג, הם מקסימים ביחד והם מבצעים מאוד יפה את הדיאלוגים העסיסיים, בייחוד אין עד רואים מקבלת את הדיאלוגים, את הרפליקות הכי יפות ואת הנאומים הכי יפים של סטיבן נייט, והוא מצליח להכניס לתוך העלילה באופן אורגני את כל מה שמאפיין את השנה הזאת, את שיחות הזום שנהיות משמעותיות מבחינת העלילה ככל שהסרט מתמשך, את התשואות שקיבלו אנשי עובדי הרפואה באנגליה וגם בישראל בחודשים ובשבועות הראשונים של הסגר ושל המגפה. העובדה שהרחובות ריקים, אנשים שעומדים בתור לסופרים, כל הדברים האלה הופכים להיות לא רק חלק של מפולקלור או חלק של תיעוד, אלא ממש חלק מרלוונטי של של העלילה, ומשתלבים שם באופן שלא לא קופה את עצמו על הסיפור. זה לא רק תראו, אנחנו צלמים משהו שכדי שתגידו, כן, גם לי היה כזה, אלא זה באמת חלק, כמו עיצוב תקופתי של רגע, חלק מהסיפור. הקטע בסרט הזה, זה גם הסיבה שהוא זוכה לפרסום, כי מציקים אותו כסרט שודים, ואני חושב שזה, המיתוג הזה, סרט שודים, הוא בעייתי, כי השוד שיש בסרט הוא ממש החצי שעה האחרונה שלו, ממש כמה סצנות מתוכו, אבל רוב הסרט זה מה עושה זוג שנתקע ביחד, ומרגיש שהוא צריך לפרוץ החוצה, הוא צריך איכשהו לשבור את הסגר, והסיפור מאחורי הצילומים של הסרט הזה, אני חושב שהוא לא פחות מעניין מהסרט עצמו. דאג ליימן הוא אמריקאי שגר במסצ'וסטס, וסטיבן נייט גר בלונדון, שם הוא כתב את התסריט, הם עבדו על התסריט ביחד בזום, וכשהגיע הזמן לצלם את הסרט, אז סטיבן נייט, אז דאג ליימן היה צריך להגיע ללונדון, ואין טיסות, האמריקאים לא יכולים לטוס בטיסות מסחריות ללונדון, אבל דאג ליימן הוא טייס, אז הוא החליט להיכנס למטוס שלו, יש לו מטוס פרופלורים, ולטוס ללונדון. הוא עשה את זה במשך יומיים עם עצירות, שלוש שעות, כאילו ממסצ'וסטס לניופאונדלנד, מניופאונדלנד לגרינלנד, מגרינלנד לאיסלנד ומאיסלנד ללונדון. ככה הוא הגיע לשם, וזה פעם ראשונה הוא אומר שהוא חצה את האוקיינוס האטלנטי. והוא עשה את זה בין השאר, כי המשימה הבאה שהוא הולך לעשות זה, הוא הולך לביים סרט עם תום קרוז בחלל. בשיתוף פעולה עם אילון מאסק, כלומר תום קרוז ודאג ליימן, ומן הסתם עוד אנשי צוות, ייכנסו לחללית, לרקטה של SpaceX, וישוגרו לחלל כדי לצלם סרט בחלל. אז הוא אמר ברעיון שהוא החליט להיכנס למטוס ולטוס מעבר לאוקיינוס האטלנטי לראשונה בחייו, כדי להכין את עצמו, כדי להתגבר על הפחד שיש לו גם אחר כך לטוס לחלל. אז הם הגיעו ללונדון וצילמו, רוב הסרט מצולם כמובן בתוך דירה, אבל חלק מהסצנות מצולמות בחוץ. הוא סיפר שלונדון נכנסה והסגר הודק ונפתח לאורך כל הצילומים הלוך ושוב, הם ניסו גם להנדס איך להימנע מלהידבק בקורונה, למרות ששני אנשי צוות כן נדבקו בקורונה, אבל הם עבדו בקפסולות בשעות נפרדות, ככה שאנשי הצוות א' לא הדביקו אחרים, וב' לא שיתקו את ההפקה. הם צילמו את זה תוך 18 יום, את הסרט, והוא אמר שהוא היה בקשר עם טום קרוז לאורך כל התקופה הזאת, כדי ללמוד איך הוא הכניס את שיטות העבודה שלו למלחמה בקורונה, בהפקה של משימה בלתי אפשרית, שצולמה במקביל במזרח אירופה. אז הוא למד מההפקה הזאת איך לעשות את זה, והוא אמר שזה היה סרט דל תקציב, החזיר אותו לימים הראשונים שלו, כבמאי באמת, במאי של סרטים דלי תקציב כמו Swingers או Go, וכאמור יש לו שר ויש לו אנרגיה, וגם כשהוא מביים דיאלוגים בין בני זוג, או שיחות זום, יש בהם איזשהו סוג של משהו רענן ואנרגטי. עם גם מידה שקולה של דרמה והומור, ובסופו של דבר זה מוביל לעניין הזה שהם מחליטים לגנוב יעלום מהרודס, ואני חושב שזה גם דבר שאהבתי ברעיון שקראתי עם דאג ליימן, שהם שלחו חלק מהתסריט, או חלק שהיה גמור מהתסריט להרודס, והוא יודע מניסיון שהרודס אומרים לא תמיד לכל מי שרוצה לצלם אצלם, הם לוקח להם הרבה זמן לחזור, וכשהם חוזרים אל המפיקים הם אומרים לא. אבל הוא אומר, כנראה שזה היה מצב שונה, הסגר וקורונה השפיעה על כולם, רצו או לשתף פעולה או שתהיה איזשהו סוג של נוכחות או איזשהו סוג של משהו שיקרה בזמן שהכל סגור. אז הרודס הסכימו, אז יש, כן, החצי שעה האחרונה של הסרט, איזשהו סוג של סצנת שוד בהרודס. אבל זה לא סרט שודים, כי מי שבא לראות סרט שודים, אז יתאכזב. זה סרט על באמת, על איך זוג, שמרגיש שהסגר הזה מכניע אותו, מחליט לעשות משהו פרוע, כדי לפרוץ החוצה, ולנסות לעשות משהו טוב בתוך מצב שהוא רע. כן. לשדוד יעלום בקונטקסט של הסרט, בלי לעשות ספוילרים, וזה נחשב למשהו טוב. אז מקסים, אני חיבבתי את הסרט, הוא כתוב נורא יפה, ובאמת, לאורך חודשי הקורונה של שנת 2020, נורא דאגתי מזה שיהיה לנו מבול של סרטי קורונה וסרטי סגר בשנת 2021 ו-2022. סרטי תעודה בטח יהיו לנו המונים, כבר הם מתחילים לצאת, אבל אז קודם כל זה הראשון, והוא ממש, ממש סימפטי, ממש חינני, אבל אני לא יודע מה להגיד לכם, איפה לראות אותו, האם הוא יגיע לבתי הקולנוע בארץ? אני מקווה שכן, מתישהו, או אם לא, אז סטרימינג, אולי ל-HBO Max, אני לא יודע. בקיצור, הסרט נקרא Lockdown, אם אתם יודעים איך לראות סרטים שיצאו בסטרימינג באמריקה, כאן בישראל, חפשו אותו, אם לא, אז עוד קצת סבלנות, והכל בסופו של דבר מגיע לאחד המסכים גם בארץ. כבר בתחילת ינואר, כשדיברתי על זה שננגן הרבה שירים של שנת 1981, לפחות בחלק הראשון של שנת 2021, אז הבטחתי שאחד הכוכבים הגדולים של של השנה הזאת יהיה אדם אנט, אדם והנמלים, שב-1981 הוציא את פרינס צ'ארמינג שלו. אז היה ברור שאני מנגן מתישהו את סטנד אנד דליבר, ואז הנה, אני מנגן את זה עכשיו, לא רק כי אדם אנד אנט היה כוכב הפופ או הרוק, או לא יודע מה, או הפאנק, פוסט-פאנק, נאו-רומנטיקס, שהכי אהבתי ב-1981, הכי חיכיתי והכי התחפשתי אליו, והכי תליתי פוסטרים שלו, אלא כי בסרט שאני מדבר עליו, Lockdown, יש סצנה שבה השיר הזה מופיע, Stand and Deliver, וזו סצנה נפלאה, 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 שימוש נפלא בשיר, ורגע נפלא של, של מוזיקה ושל משחק, זה באמת רגע מוזיקלי מאוד יפה בתוך, בתוך הסרט, ומכיוון שמבלה התכוונתי לנגן את השיר הזה מתישהו בשבועות האלה ולדבר על אדם והנמלים, אז הנה, זה גם רלוונטי. אדם ונמלים. איך קוראים לשיר? נכון, Stand and Deliver, כל הכבוד. Prince Charming.
touch to see her in that negligee. It's really just too much. My blood runs cold.
Yeah,
my memory has just been sold. My angel is the centerfold.
Angel is the centerfold. My blood runs cold.
My memory has just been sold.
Oh yeah.
Angel is the centerfold. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na של אפליה נגד שחורים, בעיקר במדינות הדרום. זה משהו שלא מעט סרטי תעודה עסקו בו. יש סרט בנטפליקס שנקרא The 13th, ה-13, של אווה דוורני, שעוסק בנושא הזה, איך הנושא של האנישה והכליאה של שחורים הם חלק מהמשך הרעיונות של עבדות אסורה, אבל לאסור שחורים בבית כלא מותר, אז זה המשך של זה. זה מתעסק בנושא הזה של האפליה שיש נגד שחורים מבחינת מדיניות הנישה ומדיניות כליה. אז לכאורה הסרט עוסק באותו נושא. אבל יש בו שני דברים שהופכים אותו לסרט יוצא דופן. אחד, שהאישה הזאת, פוקס ריץ', הוא היה כל השם, שם הבמה שלה, פוקס ריצ'מונד, ריצ'רדסון, השם הרשמי, או השם המותג שלה, זה פוקס ריץ', מצלמת את עצמה באופן, והיא נורא נורא ורבלית, והיא מופיעה מול קהל, והיא נורא טובה בפרזנטציה, ולאורך כל התקופה הזאת, היא כל הזמן מצלמת את עצמה, גם מין מכתבים שהיא שולחת, מכתבי וידאו שהיא שולחת לבעלה בכלא, וגם איזשהו סוג של תיעוד עצמי, איזה שמון חומר גלם שברון, אנחנו רואים את הסרט נקרא time, אז מצד אחד זה doing time, כלומר להיות בכלא, to do time, לעשות זמן. מצד שני, הסרט באמת מתעסק בנושא הזה של זמן, כי אנחנו רואים את ששת הילדים שלה הולכים וגדלים, ואיך הזמן עובר, הם מתחילים מילדים קטנים, ועכשיו הם כבר תלמידים בקולג' וכבר אחרי קולג' מסיימים, והזמן עובר, ואבא שלהם עדיין בכלא, אז אנחנו רואים לזה בין צדק, ומתי זה צדק, ומתי זה נקמה, ומתי זה אפליה. אז חומר הגלם הזה, החומר הזה הוא עוצר בפני עצמו, והוא בפני עצמו מצדיק עשייה של סרט תעודי, ושוב אנחנו יכולים לדמיין איך כל במאי אחר או במאית אחרת, בין אם בארץ או בכל, היו לוקחים את החומר הזה ועושים מנו סרט על אקטיביסטית שמנסה לשנות את האופן שבו מחוקקים את חוקי האנישה והכליה של גברים שחורים באמריקה. אבל הבמאית של הסרט הזה, גרט ברדלי, היא פשוט מוכשרת בטירוף, הסרט הפליא אותי מבחינה ויזואלית ומבחינה מוזיקלית ומבחינת הכל, איך שהוא ארוך, איך הוא נשמע. היא בת של אומנים, של ציירים, היא בעצמה אומנית ויוצרת קולנוע, והסרט הזה הוא פשוט סרט יפהפה, חוץ מזה שהוא מצולם בשחור לבן, הוא כל הזמן לוקח בחירות ויזואליות לא ברורות מלאם, לא בנאליות, ומצלם לא את הדברים הצפויים, וסרט שהוא מלא בפיוט, הנושא שלו זה הזמן, הכותרת זה צדק חברתי או צדק פלילי, אבל הנושא שלו זה הזמן, והוא מתעסק באופן שבו הזמן בא לידי ביטוי בצילום, בעולם, בטבע, בחיים, והוא פשוט סרט יפה וחכם ופיוטי ועשיר, וכל הזמן מקבל את איזשהו טיפול שנותן ערך מוסף לנושא. אז אין בו רק כותרת חדשותית או איזשהו סוג של תחקיר חדשותי, אלא ממש טיפול ויזואלי אומנותי יפה ומפתיע, ובאמת פוקח עיניים, ויוצר איזשהו סוג של סטנדרט חדש, כי יש פה משהו שהוא מצד אחד, הנושא לא פיוטי, הנושא הוא מאוד פוליטי ומאוד חברתי, אבל הטיפול בו, הטיפול מפתיע, באופן שבו הסרט הזה נראה ומפריע, וכאמור, ישבתי וראיתי אותו רק אחרי שהוא זכה בפרס, כי לא ציפיתי שהסרט הזה יהיה, יעניין אותי במיוחד, מעבר לסיפור שלו, אבל הוא ריתק אותי מבחינה קולנועית, הוא יפהפה. אז שימו עין על היוצרת הזאת, גרט ברדלי, ועל הסרט הזה, טיים, שנים, באמזון פריים. שוב, אני מקדים את זמני, אנחנו שיר מסוף 1981, ואנחנו נתחיל איתו כבר עכשיו. עוד אלבום שאני אצטרך לספר את הסיפור עליו, אלבום שהכי אהבתי מ-1981. אני חושב שהכרתי אותו רק ב-82. Non-stop exotic cabaret, erotic cabaret, של סופט סל, זה מתוכו, בד סיטר, יושב בדירת חדר. Morning going slow, I'm talking to the radio. Clothes and records on the floor, the memories of the night before. Out in clubland having fun, and now I'm hiding from the sun. Waiting for a visitor, though no one knows I'm here for sure. דייב בול, סופט סל, יואו, כמה אני אוהב את השיר הזה. אבל עד כאן, סימסקופ רדיו קצה. תוכנית מספר 282.
סינמסקופ, סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.